הנושא של השיחה הערב, השם והכותרת זה מעבדות לחירות. בהשראת פסח, וגם ככה המשך קצת של השיחה של ערן אתמול. ואני רוצה דווקא להתחיל עם סיפור זן, על מאסטר זן בשם הקוין אקאקו, שחי במאות ה-17-18. בכפר שהוא חי בו, נערה אחת ילדה ילד מחוץ לנישואין. וכששאלו אותה מי האבא, היא הצביעה על הכהן ואמרה, זה הוא. ההורים הזועמים באו אליו בדרישות להבהרה. נתנו לו את התינוק, אמרו שלך, כך. הוא אמר, באמת? אוקיי. ולקח את התינוק, ואימץ אותו, וגידל אותו. אנשים לא כיבדו אותו יותר בכפר, והוא איבד את המוניטין שלו כמורה דגול. הוא המשיך לגדל את התינוק. לימים התחרתה הנערה, והודתה ש... היא בעצם הפילה עליו, תפלה עליו האשמות שווא. ההורים באו להתנצל וביקשו את התינוק, את הילד כבר. הכהן אמר, באמת? אוקיי. הוא מסר אותו. למה אני מספרת את הסיפור הזה? איך הסיפור הזה קשור ליציאת מצרים? אני במהלך השיחה אני אשאל הרבה שאלות, שבגלל שאתם בשתיקה אני לא מצפה לתשובה, אבל אתן לכם כמה רגעים להרהר בשאלה, בתשובה. קחת כמה רגעים ולחשוב על האדם הזה, על המאסטר הזה, שהפך ממורה מכובד להורה נקלה. ויתר על כבוד, על דימוי ציבורי, אפילו על פרנסה. ואחרי שנים של השקעה ומסירות ומאמצים ואולי התקשרות אל הילד, החופש להיפרד. בואו ננסה לחשוב רגע, אם יש ביניכם אנשים שלמשל דמיינו באיזשהו שלב בחיים לעזוב הכל, אולי בקורס הזה ישבתם פה ופנטזתם על הנסיעה להודו ולעזוב הכל, הבלי העולם ולהצטרף למנזר ולתרגל. וממש לא רואים באופק שלכם לא תינוק ולא זוגיות ולא עבודה, ופתאום מישהו בא ואומר לכם, הנה תינוק. כמה הרבה פעמים החיים מזמנים לנו תינוקות כאלה ואומרים לנו, הנה. כמה חופש פנימי צריך בשביל להגיד, באמת? אוקיי. וההורים שביניכם, זה בטח רובכם מאיזשהו גיל, כי בישראל זה קשה לדמיין מישהו חי ללא ילדים, אני דוגמה די נדירה. תארו לכם מגדלים ילד, ילדה, כל מה שכרוך בזה. ואז יום אחד, כמו שקורה בחיים, הם פורסים כנפיים ויוצאים להם לחיים עצמאיים. כמה אנחנו יכולים לאפשר את זה? או עם כמה סבל או קושי אנחנו פוגשים את הפרידה הזאת? גם משה וגם הבודה ביקשו לתת מענה לחלשים, לאלה שנגרם להם עוול. יש המון פרללים נורא מעניינים בין הסיפורים, בין הסיפור של משה והסיפור של הבודה. יש הרבה מקבילות שמעניין לשים לב. גם משה, לפני שהוא נהיה רבנו, ובין הסיפור של סידרתה גוטמה, לפני שהוא נהיה הבודה, זה שהתעורר. שניהם גדלו כנסיכים בארמון, טובלים בחיי שפע ותענוגות ונוחות, הרחק מסבלות ההמונים. שניהם יצאו את הארמון להצצה חטופה בעולם האמיתי. הצצה שבדיעבד תתברר כהרת גורל, שהפכה את ליבותיהם ושינתה לנצח את חייהם ואת פני ההיסטוריה. סידרתה גוטמה יצא במרכבה לטיול בחוצות העיר, וראה לראשונה בחייו את פניו המגוונות של הסבל. הוא נתקל בחולי, בזקנה ובמוות, אבל גם באפשרות לגאולה. משה יצא את הארמון וראה את סבלותיהם של אחיו העבדים העבריים, הקוראים תחת נטל האכזריות וקושי הלב של המתאמרים בהם. גם הבודה וגם משה נטשו מאחוריהם את הארמון באחת, את חיי הרווחה, התענוגות והנוחות, ויצאו לחפש תשובות. עבור שניהם הייתה חוויית ההתעוררות אירוע דרמטי, פתאומי, שכלל אלמנטים מיסטיים ופרפסיכולוגיים. שניהם תקשרו במעמד זה עם אלוהים, או עם אלים שונים. אנחנו מכירים את סיפור הסנה הבוער. שניהם, וזה מעניין לשים לב, שניהם ביטאו הסתייגות נחרצת מלחזור אל העם וללמד. ושניהם נכנעו לבסוף לציווי האלוהי החיצוני או הפנימי, לחמלה על הסבל האנושי ולתקווה שיהיה מי שיקשיב, יהיה מי שיבין. וכך קמו שתי התנועות הגדולות בהיסטוריה של יציאה מעבדות לחירות. האחת היא חירותו של עם משועבד, השנייה היא חירותה של התודעה. אז כשאנחנו אומרים מעבדות לחירות, למה אנחנו מתכוונים? מהו חופש? מהי עבדות? השילוב של גם פסח וגם ריטריט זה שילוב להיט, לחקור גם מה זה עבדות וגם מה זה שחרור, לחקור לתוך הטבע של שתי התופעות האלה. אז נתחיל בחקירה של עבדות. מהי עבדות? בימינו אנו, באיזה פרעו אנחנו נתקלים כיום? איזו עריצות מנהלת אותנו כיום? מאיזו עבדות אנחנו רוצים להשתחרר? מהם הפרעונים הפנימיים שלנו, החלקים שמנהלים ושולטים בנו, שקובלים אותנו? אולי זה ההרגלים, הרגלים הלא טובים, יש הרגלים טובים כמו לבוא לריטריטים. אולי דפוסי חשיבה, אולי הפנמנו קולות שיפוטיים מהעבר, אולי הפחדים שלנו מנהלים אותנו, קולעים אותנו, משתקים אותנו, אולי אמונות מגבילות לגבי היכולות שלנו והערך שלנו, אולי התשוקות שלנו, אולי ההאחזויות שלנו, אולי המחויבות העמוקה שיש לנו לדימוי העצמי שלנו, שמנהל אותנו. על פי התפיסה הבודיסטית, אנחנו נשלטים גם על ידי מה שאנחנו נאחזים בו. והדברים שאנחנו הכי נאחזים בהם, לרוב יש, כי אנחנו מאמינים שהם יסבו לנו הכי הרבה עושר, הם הדברים שהכי גורמים לנו הכי הרבה סבל. מין פרדוקס כזה. אני נזכרת שפעם אמרתי את זה באיזשהו ריטריט, בשיחה, שהדברים שאנחנו הכי נאחזים בהם, והכי מצפים שיגרמו לנו אושר, הם הדברים שאנחנו גם, שהם הכי גורמים לנו סבל, ואחר כך נגמרה השיחה, והלכנו, יש לנו בערב אחרי השיחה, יש לנו ישיבות, ישיבת צוות עם צוות המטבח והמנהלים, ומישהו בא לקרוא לי, כבר אמר שיש איזה יוגי ששוכב על הדשא ובוכה. אז הלכתי לדבר איתו, ישבתי איתו, והוא אמר לי, אני לא מסוגל לקבל את המשפט הזה, זה לא נכון, אני לא יכול לחיות בשלום עם המשפט הזה, שמה שאנחנו הכי אוהבים והכי מצפים שייתן לנו אושר, זה הדבר שהכי גורם לנו סבל, אני לא יכול, לא מסוגל. אני לא בסדר, ולמה אתה בוכה? אז הוא אמר, כי אני בדיוק עכשיו עברתי פרידה, ואני נורא נורא אוהב את החברה שלי, ואני נורא נורא סובל מזה שהיא עזבה אותי. למה אלוהים השאיר את עם ישראל 40 שנה במדבר? אנחנו כולנו יודעים כמה זמן לוקח לחצות את סיני, כן? שבוע? חודש? שנה? כמה זמן זה לוקח לחצות את האזור הזה? אבל אנחנו יודעים, מכירים את הסיפור למה הוא השאיר אותם במדבר. כי אלוהים אמר להם שיש להם מנטליות של עבדים, שהם לא ראויים להגיע אל הארץ המובטחת, ושהם יסתובבו סחור סחור במדבר 40 שנה עד שיקום דור חדש, דור של בני חורין, שלא תהיה להם מנטליות של עבדים. ככה שאנחנו רואים שעבדות היא לא רק מצב חיצוני, שמישהו אומר לנו מה לעשות, או שעבודה קשה בטיט ובלבנים, אלא יש גם מנטליות של עבדות. כריסטופר טיטמוס, שאנחנו כבר כמה מאיתנו מרבים לצטט אותו, מורנו האהוב מאוד, הוא אומר, Serving our desires is the greatest slavery. לשרת את התשוקות שלנו זה העבדות הגדולה ביותר. אז כמו שעבדות היא לא רק מצב חיצוני, אלא גם מצב, או בעיקר מצב פנימי, ככה גם חירות או חופש. אז בואו נחקור ביחד, נהרהר, מהו חופש? מה זה חופש בשבילכם? מה עבורכם המשמעות של חירות? על מה אתם חושבים כשאתם מדמיינים לעצמכם שחרור? לא באופן כללי, לא באופן תיאורטי, אלא באופן הכי אישי שיש. מה באמת קובע אותנו? מה מונע מאיתנו את החירות? ומה צריך לקרות כדי שיהיה חופשי או חופשייה? האם חופש פירושו לפעול על פי כל דחף שיש לי? לממש כל רצון וכל גחמה? אולי משמעות חופש שאף אחד לא שולט בי? אולי אפשרות לממש את הפוטנציאל שלי זה חופש? או החופש להיות מה שאני רוצה להיות, לעשות מה שאני רוצה לעשות, ובעיקר לרכוש מה שאני רוצה לרכוש? אולי חירות פנימית זה היכולת לחיות על פי צו ליבנו, לחקור מה באמת נכון עבורנו, ולא עבור ההורים שלנו, החברה, הנורמות, המוסכמות, אולי להסכים להיות חריג, לחיות כדבריו של הבודה כנגד הזרם, כמו למשל לבוא לכאן בחג הפסח במקום להיות עם המשפחה. אני בטוחה שהיו כאלה שיסתכלו עליכם כאילו, מה? ולמרות שאנחנו רבים פה בקורס, וגם בקורס השני, עדיין רבים הרבה יותר לא נמצאים כאן. הרבה שנים עבורי, כשהיו אומרים את המילה חופש, היה עולה לי סיני. ולא סיני הבת של ערן, סיני, הדיונות, החושות, לא חשוב. אחר כך, שנים אחרי זה, היו אומרים חופש, הייתי חושבת, היה עולה לי הודו. אז מעניין לחשוב לרגע על כל הנושא הזה של לצאת לחופש, כי אנחנו רוצים לחופש או לנופש, ובין אם זה לצימר, איך אומרים היום, נוף גלילי קסום בצימר בצפון, או לחול, אבל מה, זה מעניין לשים לב מה מושך אותנו ביציאה הזאת לחופש. הרבה פעמים זה שאנחנו מתנתקים מהמחויבויות והמטלות והאחריויות והתפקידים והזהויות, נכון? משאירים אותם מאחורינו. וזה מה זה בעצם כל מה שמניתי עכשיו? זה המון סוגים של אני, המון עניים שאנחנו משאירים מאחורה. האני של העבודה, והאני של שאחראי על הגינה, והאני שמתפקד בצורה מסוימת שגרתית עם המשפחה, והאני של הלימודים, וכל המסעות האלה על הכתפיים. כל כך כיף לנו להיות קצת עם פחות אני. כמה חופש יש כשיש קצת פחות אני. וגם כאן בריטריט. כולנו יושבים פה על הרצפה או על כיסא. אף אחד לא, אין לו מושג מי אתם. אין לו מושג, אף אחד לא יודע אם אתה, יש לך משפחה או לא, אם לך יש ילדים או לא, איזה עמדה בחירה יש לך, כמה מיליונים את עושה. אולי רק אפשר לשים לב לאיזה, עם איזה מכונית הגענו. אבל אף אחד אין מושג איזה בית יש לנו, אם אנחנו תפרנים, או אפילו מה מצב הבריאות שלנו. אנחנו פה, אנחנו nobody. כמה חופש זה להיות nobody, לא? חייתי הרבה שנים באשרם, ותרגלנו שם יוגה ומדיטציה ו... ושירות ופרישות מינית, והיה לנו גורו, והיינו מאוד מאוד עם devotion, עם התמסרות, היינו disciples, לא יודעת איך אומרים disciples בעברית, זה היה זהות מאוד מאוד מרכזית שלנו כ-disciples באשרם, ואני זוכרת שיחה אחת, שגם כן שיחה דרמה כזאת, שמישהי נתנה שם ואמרה לנו, יכול להיות שהשארתם, כבר נשרו לכם כל הזהויות שבאתם איתן לאשרם. וכאן אתם רק disciples. אבל בסוף גם הזהות הזאת צריכה לנשור. אז היום כשאני חושבת על חופש, אני כבר לא חושבת לא על סיני, may rest in peace, ולא על הודו. עבודה בגינה. אני אוהבת, יש לנו גינת ירק, ויש לנו כאלה שעות איכות, כל המשפחה, ענת, הבת זוג שלי, ואיבת החתולה שלי, וכוש הכלבה שלנו, כולנו יוצאות, איבת החתולה שלי, לאן שאני הולכת, היא הולכת אחריי. אני הולכת לגינה, היא הולכת אחריי. אני הולכת לשירותים, היא הולכת אחריי. אני יושבת לעשות מדיטציה, היא מגיעה מאיפה שהיא לא, ותיישבת עליי. סייטי מדיטציה. אני על המחשב, אז כמובן, היא יושבת על המקלדת, איפה חתולים יושבים. אז עזבו, אם אני אתחיל עם סיפורי החתולה, זה לשים בצד את השיחה, ובסוף הריטריט תבוא, אולי יש לי תמונות בסמן. אבל אנחנו כולנו עובדות בגינה, גם החתולה והכלבה עוזרות. וזה בשבילי חופש. והנה כבר כמה חודשים שאני, הברך שלי עם פציעה, לא יכולה לעבוד בגינה. מה זה אומר על החופש שלי? האם החופש שלי תלוי בעבודה בגינה? אם החופש שלי תלוי במשהו, הוא לא חופש, הוא יחזות. ענת אומרת לי הרבה פעמים, איזה מסכנה, את עם הברך. אני אומרת לה, הברך מסכנה, אני לא מסכנה בכלל. אבל אתם יודעים, עבודה בגינה, לוותר על עבודה בגינה ולהתמודד עם ברך, זה לא בסדר, כאילו... זה לא אתגר נורא גדול, אז אני רוצה להקריא ציטוט מאתגר קצת יותר... כי כשאני אומרת שהחופש הוא לא תלוי בנסיבות החיצוניות, הוא חוויה פנימית, אז באמת יש אתגרים יותר גדולים מהברך. אני רוצה לצטט את אתי הילסו, חלקכם ודאי מכירים אותה. היא חייתה בהולנד לפני, יהודיה שחייתה בהולנד לפני כמאה שנה, ונלקחה לאושוויץ ונרצחה כשהיא הייתה בת 29. בשנתיים האחרונות לחייה היא ניהלה יומן, יומנים, והיומנים האלה פורסמו, הוגדו ופורסמו בספר שנקרא השמיים שבתוכי. אז הנה ציטוט קצת ארוך של אתי הילסום מתוך המחנה, מתוך אושוויץ. על ידי פתיחת ליבי לסבל אני לומדת. אני לומדת לחלוק את אהבתי עם כל הבריאה. הסבל באמת גדול. אבל למרות זאת, לעתים קרובות, אני הולכת בשעת הערב המאוחרת, כאשר היום שוקע מאחוריי לתוך עומקיו, אני הולכת בצעדים נחושים לאורך גדר התיל, ואז זה פורץ ועולה מתוך ליבי שוב ושוב. אני לא יכולה לעצור את זה, זה עולה כפי שהוא. כוח בסיסי הטוען, החיים הם משהו נפלא וגדול. מאוחר יותר יהיה עלינו לבנות את העולם חדש לגמרי, וכל עבירה נוספת וכל אכזריות נוספת המתרחשת כעת, נצטרך לאמת עם חתיכה נוספת של אהבה וטוב לב. שעלינו למצוא בתוך עצמנו. אז אנחנו רואים שחירות פנימית היא לא מותנית או תלויה בתנאים חיצוניים. אפילו קשים בצורה שאין לתאר על הדעת, כמו במחנה. הנזיר אג'ן סוקייטו אומר, המטרה של הדרך הרוחנית היא להבין באופן מלא שהבעיה העיקרית של החיים היא לא הנסיבות, יהיו קשות כאשר יהיו, אלא התחושה בתודעה שהיא כבולה על ידי הנסיבות האלה. נקריא את זה שוב. המטרה של הדרך הרוחנית היא להבין באופן מלא שהבעיה העיקרית של החיים היא לא הנסיבות, יהיו אשר יהיו. אם אין לי מספיק כסף, אם אין לי זוגיות, אם יש לי זוגיות, אם מצב הבריאות שלי אפילו, יש לי ילדים, אין לי ילדים, מי שיש בראש ממשלה, כל הדברים האלה לא שם הבעיה, הוא אומר. אלא התחושה של התודעה שהיא כבולה על ידי הנסיבות. והתרגול מפתח בנו חירות פנימית כזאת שיכולה להיות לא ריאקטיבית, שהתודעה יכולה להיות לא ריאקטיבית, היכולת לפגוש כל רגע ורגע, כל אירוע וחוויה שהחיים מזמנים לנו, בפתיחות, בנינוחות, ללא השתוקקות וללא דחייה, ללא שיפוט וללא העדפה, כאמירתו של הזן פטריאך השלישי, הדרך הגדולה אינה קשה לאלו שאין להם העדפות. חופש אינו מותנה בתנאים חיצוניים או פנימיים, כי אם הוא מותנה במשהו, הוא איננו באמת חופש. חופש הוא היכולת או האיכות בתודעה לא להיות כבולה לתנאים או למצבים שמשתנים, שמופיעים ומשתנים. לא להילחם במה שמופיע, אלא להגיד כמו הקונין. באמת? אוקיי. לכל מה שמופיע. לא רק לחלק מהדברים, לא רק לדברים שאנחנו רוצים, לדברים שאנחנו מעדיפים שיופיעו, לא רק למופעים של הבודה שבתוכנו, לנדיבות, לבהירות, לשלווה, לחמלה, לא רק להם להגיד באמת אוקיי, גם לחלקים שאנחנו קוראים להם מרה. ואני תכף ארחיב על זה קצת, ואני רוצה להזכיר לנו לחזור אל, אל המקורות היהודיים, ולהזכיר לנו סיפור שאומנם לא מופיע בתנך, אבל הוא מופיע במקורות, ושבוודאי הרבה מכם מכירים, שאחרי שים סוף נחצה לשניים, ועם ישראל עבר בשלום, והצבא המצרי וכל חיל, חילותיו ופרשיו רדפו אחרי העברים, וגם הוא ניסה לחצות, ואז הים, אותו ים שנחצה עבור העבריים, עלה וכיסה וסגר את מלטאותיו הרטובות על הצבא המצרי. והוא וכל חילותיו ופרשיו טבעו בים, והעם שמח וצהל ושר ורקד על כך שהם ניצלו, וגם מלאכי השרת בשמיים התחילו לשיר ולרקוד ולזמר ולשמוח. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? בחיי היומיום שלנו אנחנו נתקלים לא אחת בפרעונים פנימיים. חלקים בנו שאנחנו לא אוהבים או לא מקבלים. מה שנקרא בשפה הפסיכולוגית הצל, הצל שלנו. ויכול להיות שזה יהיה מועיל לזכור בזמנים שהחלקים האלה מופיעים את המילים האלה, המלאות חמלה של אלוהים. שאמר, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה, שגם המצרים, הרעים, האכזריים, ה-bad guys בסטורי, שאלוהים הוא זה שהטביע אותם. ועדיין אלוהים לא מתכחש להם. אלוהים חש חמלה כלפיהם, וגם הם מעשה ידיו. אז אולי אפשר להציע את אותה חמלה כלפי החלקים שבנו, שאנחנו רואים ואולי לא כל כך אוהבים. גם החלקים האלה, השיפוט והפחדים והכעסים והקנאה והקטנוניות והתוקפנות, גם החלקים האלה הם תופעות חולפות בעולם התופעות. לראות לתוך הטבע שלהן, שהן ריקות ולא אישיות. להפסיק לחלק את החיים כל כך ואת העולם ואת החוויות שלנו כל כך הרבה לטוב ורע. להוציא, כמו שכריסטופר טיטמוס אומר, להוציא את הבעייתיות מהמתרחש. Take the problem out of life. אולי, כמו שכבר אמרנו כאן, אולי באמת כל פעם שאדם נאחז, מרה עומד מאחוריו, אבל אני רוצה לצטט את דוקטור רחל נומי רמן, שאומרת, בכל פעם שמישהו נע לעבר החירות, אלוהים עצמו נמצא שם. ופמה צ'ודרון גם כן מורה לדרמה במסורת הטיבטית שצוטטה כאן בריטריט הרבה. היא אומרת, הדברים שאנחנו רגילים לראות כמכשולים אינם באמת אויבים, אלא ידידים שלנו. מה שאנחנו מכנים מכשולים הוא למעשה הדרך שבה העולם והתנסותנו כולה מלמדים אותנו איפה אנחנו תקועים. הבחירה אם לחוות את מה שקורה לנו כמכשול ואויב או כמורה וידיד תלויה לחלוטין בתפיסת המציאות שלנו. היא תלויה במערכת היחסים שלנו עם עצמנו. אני רוצה להקריא שיר שאני מאוד אוהבת. אנחנו מתקרבים לסוף. Not to worry. כל אדם צריך מצרים. חלקכם מכירים. אז קודם כל השם הזה, מה זה נקרא כל אדם צריך מצרים? היה צריך להגיד, היה צריך להיות שיר על כל אדם צריך להיפטר ממצרים. ממצרים, מצרים, צר, אויב, אויבים פנימיים, מרה. היה צריך להיות, כל אדם צריך להיפטר ממרה, לא? והנה בא אמנון ריבק, שכתב את השיר הזה, ואומר, כל אדם צריך מצרים. אבל גם אדם לא אומר את כל אדם צריך מצרים, ובגלל זה אני מקריאה את השיר הזה. כי מרה, הוא היה ידיד של הבודה. יש שם מלא מלא דוגמאות בטקסטים, שמרה בא לבקר את הבודה. והבודה אומר, בוא ידידי, שב, מה שלומך? בוא אננדה, הוא אומר לעוזר שלו, תכין לנו תה. האם אנחנו יכולים ככה לפגוש, לקחת דוגמה מהבודה וככה לפגוש את המרה כשאנחנו פוגשים, את השיפוט, את הכעס, במקום, זה מרה, אני רואה אותך מרה, לך מפה ימניאק. אלן, אלן שיפוט, מה שלומך? אלן היחזות, מזמן לא התראינו. סביר להניח, רק התראינו הבוקר, או לפני 5 דקות. אלן, מה שלומך? טוב לראות אותך, ברוכה הבאה. כל אדם צריך מצרים. כשאני קורא את השיר הזה אני משתנקת, אז בוא נראה אם תצליחו להבין אותי עד הסוף. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים, להיות משה עצמו מתוכה, ביד חזקה או בחריקת שיניים. כל אדם צריך אימה וחשיכה גדולה, ונחמה והבטחה והצלה. שידע לשאת עיניו אל השמיים. כל אדם צריך תפילה אחת שתהיה שגורה אצלו על השפתיים. אדם צריך פעם אחת להתכופף. כל אדם צריך כתף. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים, לגאול עצמו ממנה מבית עבדים. לצאת בחצי הליל אל מדבר הפחדים. לצעוד הישר אל תוך המים. לראותם נפתחים מפניו לצדדים. כל אדם צריך כתף לשאת עליה את עצמות יוסף. כל אדם צריך להזדקף. כל אדם צריך שתהיה לו איזו מצרים וירושלים. ומסע ארוך אחד לזכור אותו לעד בכפות הרגליים. הנה הצלחתי לקרוא אותו בלי לבכות. כל אדם צריך שתהיה לו איזה מצרים. כל אחד מאיתנו יש לו עולה את המצרים. הרבה מצרימים, הם כל הזמן משתנים. וירושלים. מה היא הירושלים שלכם? המסע ארוך אחד, לזכור אותו לעד, בכפות הרגליים. כשבודה התעורר, הדבר הראשון שהוא לימד, הדרשות הראשונות שלו, זה היה תובנות שהוא איגד ברשימה שעוזרת לזכור את התובנות האלה, והן נקראות, הרשימה הספציפית הזאת נקראת הארבע האמיתות הנאצלות. חלקכם מכירים. אני רוצה להזכיר אותן בקצרה ולהתעכב על אחת מהן. האמת הנאצלת הראשונה היא בדבר קיומו של סבל בחיים. זה לא כמו שלפעמים אולי תשמעו שאומרים שזה החיים הם סבל, החיים הם לא סבל. החיים הם גם לא לא סבל, החיים הם לא שום דבר, החיים הם חיים. יש בחיים גם סבל. האמת הנאצלת השנייה מדברת על הסיבה, הגורם לסבל. האמת הנאצלת השלישית מדברת הרבה פעמים, גם כן התרגום השגוי אומר, האמת הנאצלת השלישית מדברת על האפשרות לשים קץ לסבל. אבל זה תפיסה שגויה, כי הבודה לא דיבר באמת הזאת על אפשרות. כשם שהאמת הנאצלת הראשונה מדברת על הנוכחות של הסבל כאן ועכשיו, האמת הנאצלת השלישית מדברת על הקץ של הסבל כאן ועכשיו. החופש הוא כאן ועכשיו. אפשר לשאול את עצמנו, האם אנחנו מתרגלים לקראת חופש, או אם אנחנו מתרגלים חופש? יש ביטוי שאומר, אין דרך אל החופש, החופש הוא הדרך. There's no way to freedom. Freedom is the way. האמת הנאצלת הרביעית היא הדרך. הבודה אומר, כמו שלאוקיינוס, עכשיו הוא מדבר על הדרך, על התרגול. כמו שלאוקיינוס יש מדרון הדרגתי, שיפוע הדרגתי, מדף הדרגתי, ורק אחרי מרחק רב יש מדרון תלול, כך גם התרגול של הדרמה, דרך הדרמה. תרגול הדרגתי, עם ביצוע הדרגתי, עם התקדמות הדרגתית, ועם תובנה רק אחרי פרק זמן מסוים. אבל חשוב להבין ש... אין הכוונה שעכשיו אתם צריכים שנים על שנים, ריטריט אחרי ריטריט, זה ההדרגתי, ואחרי שנים, וכמובן לנסוע להודו ולתאילנד, וכמובן, ואז יבוא החופש, ממש לא. זה כל הזמן המשחק הזה, הדיאלקטיקה הזאת בין אנחנו שמים מאמץ, יש פרוסס, יש תהליך, ויש רגע נטול זמן של אינסייט. והרגע הזה, נטול הזמן, הוא לא חייב להופיע עם, כזיקוקי דינור, כאיזה מין אהה כזאת, כמו בציורים שנדלקת נורה. לפעמים זה רגע של איזושהי בהירות, רגע של בהירות. לפעמים זה רגע של דמעות. לפעמים יוצאים החוצה ופתאום רואים כאילו לראשונה דשא. לפעמים יש איזושהי תובנה לגבי החיים שלנו, או רגע של שלווה, או רגע של שמחה. הבודה מנה איכויות שחייבות, שכדאי שנפתח לאורך הדרך, מאחר שהיא יש בה גם את האלמנט המיידי וגם את האלמנט ההדרגתי. אז הוא מנה רשימה של איכויות. הראשונה בהן היא, אתם יכולים לנחש אולי איזו? עכשיו אפשר בכל. אם הדרך היא הדרגתית. סבלנות, סבלנות. זה מזכיר לי סיפור על שניים בימים ההם בהודו שישבו תחת עץ ותרגלו מאוד ברצינות. עבר שם איזה קדוש חכם, אז הם שואלים אותו, תגיד, קדוש חכם, אתה שאתה רואה לכל הגלגולים קדימה, כמה זמן יש לנו עד שנתעורר לגמרי? מתי תגיע ההערה? אז הוא פונה לאחד מהם ואומר, אתה רואה את המספר הענפים שיש על העץ הזה? ככה מספר גלגולי החיים לפני שאתה תגיע להערה. הוא תופס את הראש, יו, כמה הרבה, יו, מתחיל לפקוט, לילל, זה המון, זה המון. שני שואל אותו, ומה איתי? זה אומר לו, אתה רואה את מספר העלים שעל העץ? ככה מספר הגלגולי חיים שאתה ייקח לך. אז הוא אומר, וואו, איזה כיף. זאת אומרת שיש מספר פיינייט, יש מספר סופי, אני יודע שמתישהו זה יקרה, איזה כיף. ובאותו רגע הוא נהיה מואר. המסורת מדברת על שני מודלים של התעוררות, של שחרור, של חופש. אחד זה השחרור המוחלט, שיילה הזכירה את זה לפני כמה ימים, השחרור המוחלט, העקירה המוחלטת מהשורש של שלושת הנטיות העמוקות, של שלושת הרעלים, של חמדנות, שנאה ותעתוע. וזה מודל אחד, the total eradication of greed, hatred and delusion. שומעתי הרבה שיחות דרמה. באנגלית. אבל זה רק מודל אחד. המודל השני מדבר על האפשרות שלא צריך לחכות לשחרור המוחלט מהדפוסים ומהסריטות ומהתניות ומהנטיות ומהסנקרות ומהשיפוטים ומהפחדים ומהאמונות. לא צריך לחכות לשחרור המוחלט שלהן, אלא לא להיות מושפעים מהם. לא להיות מושפעים מהם. זאת אומרת, לא להזדהות איתם. זאת אומרת, להיות בחופש, בתוך ותוך כדי הופעת הדפוסים. כי כשם שהם מופיעים, זו האמת הנאצלת השלישית. כשם שהם מופיעים, הם גם חולפים. התנאים והנסיבות שגרמו להם להופיע, כשהתנאים והנסיבות משתנים, גם הם משתנים. כשאנחנו לא כל כך מזדהים ונאחזים בתפיסות, בסנקרות, בדפוסים, בנטיות, בהרגלים המחשבתיים, אנחנו לא כבולים על ידם. ואז אנחנו לא חייבים שהם לא חייבים להיפטר מהם לגמרי בשביל להיות בחופש. אנחנו יכולים להיות בחופש תוך כדי שהם קורים. כי כמו שלי לא כל כך מפריע, אני לא כל כך מרגישה כבולה, מנגיד נטיות ודפוסים של ערן. אז למה שאני ארגיש לא בחופש או כבולה על ידי נטיות ודפוסים של סנדיה? יש לנו נטייה להיצמד למודל הראשון. צריך לעבוד קשה, צריך לנקות. אוי, ראיתי עוד דפוס. מהר מהר לנקות אותו. קודם כל לשפוט אותו ולהלקות את עצמי. אני כבר 3 חודשים מתרגלת. איך זה שעולה בכעס? להלקות את עצמי ולהיפטר, לעשות מה צריך ובאים אלינו ותנו לי טכניקה. איך להיפטר מכל הדברים האלה? זה הנטייה שלנו למודל הראשון. אבל הערנות לקיום של שני המודלים האלה, והמודעות שלנו לאפשרות להיות חופשיים בכל רגע, בכל רגע שאנחנו נזכרים, ושאנחנו נזכרים ואנחנו נוכחים בהיותנו, אנחנו רגע של היווכחות בהיותנו חופשיים כאן ועכשיו. כי מי כבול? התודעה כבולה. ומי או מה משתחרר? התודעה משתחררת. אולי אתם אומרים, אולי יש ביניכם כאלה שאומרים, כמו שאני בזמנו אמרתי בהחלט, טוב, מה כל הדיבורים האלה על השתחררות ועל חירות ועל נירוונה ואת מי... כל מה שאני רוצה או רוצה זה קצת שקט בחיים, קצת פחות סטרס, קצת שמחה, קצת עושר. אז בודיזם זה לא רק סבל. חופש, החופש שאנחנו מדברים עליו זה חופש מסבל, וחופש מסבל זה עושר גדול. הדרמה מזמינה אותנו להבחין בין עושר רגעי שתלוי בנסיבות המשתנות ושמעוגן בשורשים של חמדנות, שנאה ותעתוע, שהוא אז מאוד שברירי, מאוד לא מהימן, מאוד הרעי ולא בר קיימה. ולבין להפריד, להבחין בין עושר כזה לבין עושר שאינו תלוי בדבר. שאינו תלוי בנסיבות. אני זוכרת, כשהייתי בהודו, פעם ראשונה, אחרי קורס של חודש, בשתיקה, כמו ש... אותו סדר יום, כמו פה. יצאתי משם ברישיקש לאיזה, באמת, חור, איזה כוך, מתונף, עם איזה מיטת ברזל, שהשורטים המתונפים היו בקצה המסדרון, באמת התנאים מאוד קשים. ואני הייתי בבליס מטורף. עושר עילאי זה משהו שהבודה מבטיח לנו שחופש, נירוונה, שחרור, מאפשרים. הזכירו כאן פלייפולנס, כלילות, שמחה, לא לקחת את עצמנו כל כך ברצינות. אלה הכל ביטויים של דרגות של חופש. הבודה דיבר על שלושה סוגים של עושר. עושר שהוא קרא לו עושר גשמי, שהוא אגב, מעניין לציין, הוא לא שלל אותו בכלל. הוא אמר, עושר של חוויות נעימות והנאות חושים, אני גם מכיר, הוא אמר, אני מכיר. וזה באמת... זה באמת דברים מסמכים, זה באמת דברים שעושים לנו טוב. החוויות דרך חמשת או ששת החושים. אבל זה עושר מאוד קצר, מועד, מאוד עד שאנחנו שמחים בו, הוא כבר מתחלף, והמיינד כבר מוצא תשוקה אחרת לענות בו. בא. אז אומר, יש עוד עושר. יש עושר שהוא קרא לו עושר רוחני. שזה הבליס הזה שתיארתי, של מצבי תודעה מאוד מעודנים, שמתפתחים הרבה פעמים מתרגול עמוק, אבל הם גם יכולים להופיע בחיים, כשאנחנו בטיול בטבע, כשאנחנו על שפת הים, כשאנחנו משחקים עם הילד, או עם החתולה. משהו פשוט שאנחנו חושים בו שמחה. זה שוב, זה לא איזה זיקוקי דינור. כשאנחנו חווים מצבי, מה שהוא קרא, מצבי התודעה המיטיבים, כמו נדיבות, כמו חמלה, כמו שלווה. אבל אומר, יש עוד עושר. הוא קרא לו יותר רוחני מהעושר הרוחני. אם מישהו יש נחוש, אני אתן לכם רמז. משהו שערן דובר עליו, חזר עליו שוב ושוב. סיני. מטרת סיני, נכון. הבודה... בפלית, סיני זה... ערן דיבר על המטרה של התרגול. שזה תודעה חופשייה מייחזות. וזה לא אושר שאנחנו צריכים, לא צריכים לנסוע להודו ולתרגל חודש בשתיקה בשבילו. זה אנחנו יכולים כאן. היום סיפרה מישהי בקבוצה, סיפור נורא יפה, על חוויה במטבח, על הכנת תחינה, שהיא רצתה שהיא תהיה תחינה, בדיוק כמו שהיא יודעת להכין, והיא יודעת להכין תחינה נורא נורא טובה, היא ספצית בתחינה, והיא עשתה את כל ה-ingredients, בדיוק המתאימים, והיא עשתה אותה עם מיינדפולנס, ובשקט, ובריכוז, ובאהבה גדולה, היא שמה את כל הלב שלה בתחינה הזאת. ואז בא מישהו מהמטבח ושפך פנימה את התחינה של אתמול. החיים לפעמים מחייבים אותנו בעל כורחנו לשחרר האחזויות. אם נרצה ואם לא נרצה. וזה בדיוק מרת. להסתכל על התחינה המעורבבת ולהגיד, באמת? באמת? אוקיי. ביירון קייטי, שהיא לא מהמסורת הבודיסטית, אבל היא אישה שעדיין חיה בזמננו, והתעוררה התעוררות מלאה, אומרת ככה, אומרת ממש דברים דומים מאוד לדרמה. כשהתודעה לא מזדהה עם כלום, אתם חווים את יופיו של הכל כחלק מכם. גם ההנאה וגם הכאב הם השלכות, projections, וכדי להבין זאת יש צורך בתודעה צלולה. אחרי החקירה משתנה חוויית הכאב, והאושר שהיה תמיד מתחת לפני השטח של הכאב עולה למעלה. מה ההבדל בין הנאה לאושר? המרחק מכאן ועד לירח, מכאן ועד לגלקסיה אחרת. הנאה היא ניסיון למלא את עצמכם. האושר הוא מה שהנכם. הבודה אמר, לראות את הדרך זה כמו להיכנס לחדר חשוך עם פנס. החשכה נעלמת באופן מיידי, ואילו האור לבדו נשאר. שיילה סיפרה לפני יומיים כאן על נקודת ציון, שהיה לה עם קריסטופר, אתם זוכרים? ואני גם רוצה לשתף בנקודת ציון שהייתה לי אחת מיני די הרבה, אבל שהייתה עם שיילה לפני שנים בריטריט. מישהו שיתף, מישהו מהיושבים, אמר לה, אני משועמם, משעמם לי. לא מצליח להתחבר, לא מצליח להחזיר את עצמי במה שעושים פה. נדמה לי שלפחות אחד או שניים מכם יכולים להזדהות. שמענו בקבוצות. ושיילה שאלה אותו, How interested are you in the present moment? אז הוא אמר, לא במיוחד. ואז שיילה אמרה לו דבר מאוד מפתיע. אמרנו, I don't believe you. היא שאלה אותו, למה אתה בריטריט? למה באת? הבחור חשב, הרהר. ובאיזשהו מקום מאוד עמוק, עלתה בו התשובה, Because I don't want to waste my life. נסיים בציטוט שאני מאוד אוהבת, אני אקריא אותו גם באנגלית וגם בעברית, שמסביר לנו את המטרה, מה המטרה של הדרך הרוחנית, ואיזה דברים אנחנו יכולים לצפות שיקחו לנו תוך כדי על הדרך, אבל לא להתעקע שם, וזה כי זה לא הסוף, יש עוד. The spiritual life does not have gain, honor, and renown for its benefit, or the attainment of virtues for its benefit. or the attainment of concentration for its benefit, or knowledge and vision for its benefit. But it is this unshakable deliverance of mind that is the goal of the spiritual life, its heartwood and its end. התועלת או הרווח של החיים הרוחניים האלה זה לא כבוד ותהילה. זה לא בהשגת מעלות טובות, או בהשגת ריכוז, או פיתוח ידע וראייה. כל זה אכן יקרו לנו בדרך. אבל אלא זו הגאולה הבלתי מעורערת של התודעה. או השחרור הבלתי מעורער של התודעה. זו המטרה של החיים הרוחניים, הליבה שלהם וסופם. בואו נשב בכמה רגעים של שקט משותף. שכל יצורים החיים יהיו חופשיים מסבל ומאחזות, ויהיו חופשיים ומאושרים. תודה על ההקשבה.